וכל אחד מאיתנו למעשה יש פעם אחת את הצד השני, שאדם נמשך לצד הלא טוב, והאדמו"ר הזקן מסביר את זה בצורה הכי נפלאה, עם הנפש האלוקית והנפש הבהמית. שיש את הנפש הבהמית שמכריחה את האדם לכל התולדות של הדברים הלא טובים, ומצד אחד יש את הנפש האלוקית שמושכת את האדם לידי התפילה, הדבקות והתעוררות לקדוש ברוך הוא. כל פעם זה מטה לזה. שאדם זוכה כביכול להכניע לגמרי את הדמים האחורים שבחלל השמאלי, כביכול להכריע את עשיו לגמרי, להכניע אותו, אז הוא זוכה אל החירות המופלאה. עכשיו, התביעה לאדם הכי גדולה זה למה הוא לא עשה תשובה. אתה מבין? הרי הרמב״ם מסביר בהלכות תשובה בפרק ג' הלכה י' ד'. הרמב״ם כותב שבן אדם, אפילו אם חז ושלום הוא עבר על קריטות ומיטות בדי, דברים שיש כמה סוגים של קראת. יש כמה סוגים של קראת. יש קראת שאדם נפטר בחצי ימיו חז ושלום. ויש האדם נפטר חז ושלום בגיל מאוחר, אבל אין לו חלק לעולם הבא. ויש בן אדם שזה הכי חמור שהוא נפטר בקראת גם בקיצור ימים וגם נחרטה נפש שהיא ואין לו חלק לעולם הבא. זה הקראת הכי גמור. והרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג' הלכה י' ד', הרמב״ם אומר שבן אדם שעושה תשובה באמת, תשובה שלמה, יכול למחוק גם את זה. זאת אומרת שלא יהיה לו רשימו לגמרי מכל וכל, הוא יהיה נקי, 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 נקי לגמרי, מוחק את הכל ויש לו חלק לעולם הבא. זה בכוח התשובה. עכשיו, התביעה על האדם, כמו שאמרת, שלא יחטא, אולי באמת אפשר, בשמיים הקדוש ברוך הוא יודע לדון את האדם הזה, מסכן, שהוא חטא וכו'. אבל תהיה עליו טרוניה למה הוא לא עשה תשובה. הוא חטא, הוא חטא, אבל למה תשובה לא עשית? זאת אומרת, ידונו את האדם, רע עשית, אבל תשובה למה לא עשית? זאת אומרת, התביעה על האדם הכי גדולה, למה תשובה לא עשית? למה לא ביקשת את השם? למה לא ביקשת סליחה? אדם הרבה פעמים עושה רע. עשה רע. הוא לא רוצה להודות ברע שהוא עשה, הוא ממשיך לעשות הרע. לפחות אומרים לו, תעשה תשובה. תביא איזה דבר טוב שאתה כן אוכז בו, ואז ממילא כבר אותו אדם יהיה נקי. אבל כשאדם לא אוכז במידת התשובה, זה קשה. זה כמו שדין תינוק שנשבע. שהיום בימינו זה לא כל כך שייך להגיד תינוק שנשבע. כי תינוק שנשבע, ההגדרה היא על אדם שנולד בין הגויים, בכפר של עקום, גידלו אותו, לא ידע ממולדתו, לא ידע מאביו, לא ידע מאמו, ובגיל 20-30 פתאום ראה אותו איזה רב, אמר לו, אתה יודע, משפחה שלך זה היה אהרון, ואימא שלך זו הרבנית ציפורה, והם גידלו אותך, ועכשיו אתה ברחת, וחטפו אותך, ועכשיו זה, והוא אמר לו, מה פתאום, מה פתאום? הוא עושה בדיקה, DNA, ורואים שהוא קשור לאח שלו, ופתאום הוא מגלה שהוא יהודי, הוא בורח מהכפר ושב ליהדותו, ואז כל מה שהוא עשה 30 שנה, נמחל. אתה אומר על אדם כזה, תינוק שנשבע. אבל היום שיש גילוי אלוקות ביתר סט ויתר עוז, בכל העולם, בכל העולם רואים את השם, בכל העולם יודעים שיש השם, יש לך אפשרות לגלות אלוקות בכל דרך אפשרית, ולא יכול לבוא ולטעון, להגיד, טענה, תינוק שנשבע. וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אין דבר כזה. כל אדם צריך לחנך את עצמו ליראת שמיים, ולהיות ירא את השם, לחפש את השם, ולדרוש את השם. הנה, ומה עם רבקה? בתלך לדרוש את השם. היא רואה משיכה מצד אחד, הוא רוצה לצאת בבתי עבודה זרה. מצד שני, בית שם ועבר, הוא רוצה לצאת בבית מדרש. והיא לא יודעת מה לעשות, מה היא הולכת? בתלך לדרוש את השם. אומרת, מה רצון השם? מה רצון השם? היא הולכת לדרוש את הקול של הקדוש ברוך הוא. איפה הוא נמצא? בבתי כנסיות, בבתי מדרשות. אז היא הולכת לחפש אחר רצון השם. בן אדם שיש לו איזה בעיה כלשהי, שהוא הולך בסוף לבית השם, אז הוא יגיע לפתרון. אבל כל מי שמחפש למצוא את הפתרונות מחוץ לבית השם ולהגיד לעצמו בסוף, אני תינוק שנשבע, אני אמר לך את האמת, אני לא יודע כמה זה תקף בשמיים, אבל אני יודע שרבותינו לימדו אותנו שזה לא נקרא תינוק שנשבע היום. פעם כן, היום לא. היום שיש לך גילוי אלוקות, אל תלך ברחוב, תראה פתאום דף מלא גילוי אלוקות. אדם לא יכול להתוודע לזה שיש השם בעולם. הולך בתחנת אוטובוס, הוא רואה איזה שלט. הוא הולך בכל מקום, בהמתנה לקופת חולים, בכל דרך רואים שיש גילוי אלוקות. כולם צועקים על מציאותו של השם. אדם לא יכול לבדוק שיש שלו בעולם. הכל הוא חוקר, אוטו מה הכי טוב, שעון מה הכי יפה, מי הבורא שברא את כל זה, הוא לא יכול לשאול. ואז אומר, אני תינוק שנשבע. זה לא עובד ככה בצורה הזאת. יש דין ויש דיין, בעולם הזה לא הפקר, חס ושלום.
אבל עבירה גוררת עבירה. אדם שנולד במקום, נגיד חילוני, הוא גדל ועשה עבירות, הוא מלופק, הוא מסתובב עם עבירות, אין אדם שעבר, אז התאומה, הוא לא יכול לצאת מזה. איפה הבחירה שלו?
מהכל אפשר לצאת. כמובן, כל אדם יהיה לו את המשפט שלו השונה. עקב אשר שמע אברהם בקולי. מורידים לו את השלוש שנים, זה 175, 172, זה עקב. אז זה בסדר. אבל בסופו של דבר, אם אדם גילה אלוקות ועבר קושי מסוים, או זה, הקדוש ברוך הוא דן את השנים שלו, שונה. גם ידון אותו לכף זכות, גם התחשבו בו. הבורא הוא אל רחום וחנון. מלא רחמים, הוא דן את האדם, הוא כל כך מבין את האדם, גם שאדם חוטא. אתם יודעים שכל עבירה, כל עבירה, הקדוש ברוך הוא דן ושופט את האדם על כל עבירה שהוא עושה, לפי המצב שלו, לפי המקום שלו. יש הבדל בין חטא של אדם שהוא נשוי, לבין חטא של אדם שהוא רווק. בין חטא של אדם עשיר, לבין חטא של אדם עני. דנים את כל אלו כבעלי עבירה, עשו את אותה עבירה. אבל הקדוש ברוך הוא יחשיב את זה פחות, כי העני הזה הוא מסכן. והעני הזה חטא מרוב הטרדה שלו, מרוב העוני שלו, מרוב הקושי שלו, מרוב הייסורים שלו הוא חטא. הוא חולה, הוא חטא בגלל שהוא חולה. יש אחד, הוא עשיר, יש לו קול, יש לו הכל. למה חטאת? יש לך קול? החטא שלו היא הרבה יותר חמור. הקדוש ברוך הוא דן, לא דן את כולם, שזהו, רק הקדוש ברוך הוא יכול לדון אותנו. שזה נושאים משפט בראש השנה, ביום כיפור, זה השם שהוא אל רחום וחנון. אתה מבין? אז זה לא בדיוק אותו דבר שכולם דנים על אותו עוון, הקדוש ברוך הוא דן את כולם. זה מה שירושלמי מסביר במסכת פרק א' הלכה א', שאומות העולם חוטאים מרוב טובה ואושר, ועם ישראל מרוב האיסורים, הקושי והעוני אנחנו חוטאים. בגלל זה הקדוש ברוך הוא עושה חסד של אקום, הוא לא מצרף מחשבה טובה למעשה, ולנו ישראל מצרף מחשבה טובה למעשה. זה החסד חינם של הקדוש ברוך הוא. לכאורה זה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא יכול לקחת את המחשבה שלהם. רצו לעשות גוי מאומות העולם, רצה להיות חסיד אומות העולם. חשב איך הוא מציל עכשיו 300 יהודים. הוא לא הציל. נחשב לו או לא נחשב לו? לא נחשב לו. ירושלמי אומר בפירוש שלו. כי הוא לא מצרף לו למעשה. אבל לעומת זאת, יהודי. עכשיו רצה לעשות איזה דבר טוב, רצה לתרום 300 יהודים, רצה לעשות צדקה. בסופו של דבר הוא לא עשה, כי לא הסתדר לו, כי הוא לא יכל, כי הוא רצה לקבל הלוואה, והוא חשב שהוא יצר בעסקה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נתת לי. כי הקדוש ברוך הוא מצרף את המחשבה למעשה. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא דן בפרטי פרטים, דברים הכי קטנים, וזה בשביל זה הוא הקדוש ברוך הוא, זה לא...
מה זה העיקף שהרב אמר
שכביכול הוא היה בבית תרח, והוא עדיין עוד לא זכה לידיעה שלמה והמוחלטת. עד שנגלה לו גבריאל המלאך, והוא הסתכל בשמיים, והלך במדבריות, והבין שיש אלוה בשמיים, כי הוא ראה את החמה שוקעת, וראה את הלבנה זורחת, ואז הוא אומר, מי זה? ואז עד שהקדוש ברוך הוא נגלה לו גבריאל, אחרי זה לימד אותו כל סודות הבריאה, מה שמסביר המעם לועז, ורק אחרי זה הקדוש ברוך הוא נגלה לו.
איך זה קשור לשעשרים שנה שעליו אמר שאדם...
זה לא משנה. הסברתי את זה כביכול לא, לא, לא מבחינת המספר, אלא מצד המעשים. שדנים אותו פחות, כביכול משהו לא היה. הקדוש ברוך הוא מוריד לו את זה. פחות. מה שידעת את השם. זאת אומרת, המספר שלנו זה דין, אבל זה גם רחמים. זה יכול להתפרש
כאן.
כן, לא שופט אותו. הוא לא בא אליו במשפט ואומר לו, תקשיב, שלוש שנים האלה זה, אז מגיע לך על זה, חל שלא משהו. פשוט מורידים את זה וזהו. זה חסד של השם. יכול להיות שלאחד אחר הוא כן יחשיב, אני לא יודע. בשביל זה הבורא יכול לדון ולשפוט ולהטות את המשפט. במשפט האל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא הקדוש ברוך הוא, הוא אין אדם שסובל סתם, אין אדם שמתייסר, הכל זה בחסד חינם של השם, הכל זה באין סוף רחמים. היינו יודעים את האין סוף רחמים שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו, אנחנו היינו פשוט מתאהבים בו, לא רוצים להפסיק לאהוב אותו. אין עיכוב ואין קושי, אנחנו כל הזמן חושבים בדינים של השם ובקושי ומייחסים לקדוש ברוך הוא את כל ה... דברים כביכול לא טובים. כשיש איזה משהו לא טוב, אומרים זהו. אבל כשיש איזה הצלחה, אדם אומר, יש לי מזל. יש לי מזל, אני חכם, אני מוצלח, אני עשיתי עסקה מוצלחת. אבל כשיש איזה משהו לא טוב, מסתכלים על השמיים, אומרים, מה קורה פה? אבל כשיש דבר, אז צריכים ליפול. אמרתי, אם חס ושלום, מקודם, מה שלמדנו מקודם, שזה מה שהסברתי מקודם, שאם... רואים אדם, חד ושלום, שעשה דבר לא טוב, וחושד בקשרים, לוקה בגופו, חד ושלום. אז אם ראית אותו מתנהג לא בסדר, מותר לך לחשוד אותו. זה מה שהבאתי את הבבא מציע, תמירי בדף כ"ד עמוד א'. זה מותר, נכון? אז להבדיל אין סוף הבדלות, הקדוש ברוך הוא אין חשד. אתם מבינים? הרבה אנשים כביכול, חד ושלום, אתם מבינים לבד.
אני שמעתי בעל תשובה, שהוא חזר בתשובה בגיל 20-30, האחים שלו נשואים לגויות, הם היו בין הגויים, חיו בין הגויים, והוא חזר בתשובה, הוא אמר לי, הוא סיפר לי, שכל פנימי מבפנים יצא לו קול, תחזור לקדוש ברוך הוא. הוא עזב את הכל, הוא היה בצרפת, הוא עזב את הכל, הוא בא לארץ, הוא היום יושב כל לילה, מחצות לילה עד הבוקר, הוא הוציא סידורים, הוא גבאי, בית הכנסת, כל דבר שבקדושה, הוא לומד כל היום, הוא ישן זה שעה, שעתיים, והכל, שאלתי אותו איך נהיה, אמר לי לא, כל פנימי הביא אותי, והאחים שלו, נושאים לגויות, שום דבר לא יצא, אבל הוא אמר לי, היה לי כל פנימי בזמן מסוים, זאת אומרת, כנראה כל אדם, יש לו את הצ'אנס, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תבוא אליי, גם אם הוא נמצא בתוך הקושי, בתוך הטומאה, יש לו נקודה שהקדוש ברוך הוא מושך אותו משם, ומי באים לצדיק, הוא מושך משם, הוא אומר לו, תבוא אליי, תבוא לקדוש ברוך הוא, תתקרב.
זה בדיוק מה שרבנו ארי אומר, שזה נקרא תנא דמסייע ליה. ואם יש לאדם עיבור של איזה תנא, או המורה שמחזק אותו, זה נקרא תנא דמסייע ליה. אדם יכול להשיג איזה עיבור של תנא. לפעמים תורים בעל תשובה שפתאום בגיל 40, 50, או בן אדם בגיל 60 פתאום, חוזר בתשובה, בוכה דמעות, רוצה את הקדוש ברוך הוא, כל כך שב אליו יתברך, וקורא תהילים ואומר, איך כמה שנים הייתי רחוק בעולם? אם אני הולך מהעולם, לאן אני הולך? הוא מתחיל לבכות. פתאום תראו אותו שב בתשובה כל כך ובוכה, זה נקרא תנא דמסייע ליה, פתאום יכול להיות בו עיבור של רבי שמעון, רבי עקיבא.
יש אפשרות
לדעת מי עזר? יכול להיות, כן. אם אדם ירגיש איזה חיבור או קשר לנשמה הזאת, יכול להיות שהוא יראה הרבה רמזים שיהיו לו לתועלת.
שמעתי גם אלה שעשו מילה, ברית מילה, בגיל מאוד מבוגר. יש יהודים שבגיל 60 חזרים, עושים ברית מילה, אמר לי המוהל אחד שהוא מומחה לזה, אמר לי, פתאום הכל נפתח להם והם חוזרים בתשובה בצורה פלאית, הם מתקרבים לקדוש ברוך הוא בצורה פלאית, רק עצם הדבר שהם עשו ברית מילה.
כן.
מה זה הלל מחייב תענים? יש בארצות הברית רב אחד, ויש לו כ...
הלל מחייב תענים? והמהר"ם שיק מחייב את אלו שלא יודעים ללמוד, ככה הוא אמר. הוא אמר, אני מוסיף עוד על זה, אני מחייב את כל אלו שלא ידעו ללמוד, שאמרו שהם קשה להם ללמוד, והוא חוזר כל דבר 40 פעם בלימוד שלו. 40 פעמים בלימוד, עד שהוא היה גדול תלמידיו של החתם סופר, מהר"ם שיק.
יש עניין שמחייב אדם שלא נמצא במצב?
לא, לחייב כביכול זה לא מחייב אותו באותו מצב. זה מחייב לפתור אותו, אם בן אדם אומר, אני עשיר, לא עסקתי בתורה. אני לא יכולתי ללמוד. כשאדם אומר, אני גם לא מבין תורה. או תרוד הייתי ביצרי. כל הדברים האלו שבן אדם מנסה לפתור את עצמו באיזה דרך, מביאים לו הרבה יותר גדולים ממנו שעשו מסירות נפש, וכל אחד שנגיד נמצא היום בעיר שלך או במקום שלך, הוא נמצא באותו מצב כמו שלך, והוא מתגבר כנגדך, יכול לקטרג על האדם. אם יש איזה אני עכשיו באותו עיר, שאני אחד כזה ואני אחד כזה, יש לו את אותו מצב וניסיון, וזה מתגבר ועשה דבר טוב, השני לא יכול לתבוע להגיד, אין, לא יכולתי, כי יגידו לו שהיה בשכונה שלו אותו אני שכן עשה את אותו דבר. אבל הלל מחייב תענים, אני אומר, גם היום. לא רק הלל, באותו שכונה. לא צריך להגיע לשמיים בשביל שהלל יחייב אותו. היום שהוא חי, אם יש מישהו שקרוב אצלו שעומד באותו ניסיון, יכול לחייב אותו.
אבל כל אחד יש סיטואציה אחרת.
כל אחד
בעצם
יכול לחיות
עכשיו. הרב, כל אחד
יש לסיטואציה
אחרת.
יש עוד שסוברים כמו רבינו יונה, שבעצם אדם לא נידון על החטא, אלא על הפתח של החטא. יש עוד שסוברים כמו שבעצם לא נידון, כי נכנס בו רוח שטות. אז האם היחידי שסובר כך?
תראה, לגבי משפט על חטאים או אבונות או פשעים, הקדוש ברוך הוא דן את האדם. הסברתי שהרמב״ם פוסק בהלכות תשובה פרק ג' הלכה י' ד', שאפילו אדם עבר על כריתות ודברים הכי חמורים, אם הוא עושה תשובה, יכול לזכות לעולם הבא ויכול לקבל הכל. התנאי הוא התשובה. החטא לא כל כך חשוב ולא כל כך מעניין. התשובה זה הדבר החשוב. כי אדם שעשה עבירה, עטרוני עליו למה לא עשית תשובה. כי חטא, אדם יכול לטעון, חטאתי כי בשוגג, לא בכוונה, כן בכוונה, הוא חטא, עכשיו מה עושים בפועל? יש לו תקווה או אין לו תקווה?
רב, אדם הראשון...
יש לו תקווה, נכון? מה זה?
למה אדם הראשון, כאילו לא זכה לעשות תשובה, וקין כן זכה לעשות תשובה? ואז אדם הראשון היה צריך לומר
קודם כל, זה רבנו בחיי מסביר, שאנחנו למעשה עושים תשובה בראש השנה בשביל לזכות את אדם הראשון. אז אנחנו כבר עושים את העבודה הזאת. אז כבר זה מתקן את מה שאמרת. זאת אומרת, התשובה שאנחנו עושים כל שנה בראש השנה, שאנחנו עושים תיקונים וזיכרונות ושופרות ומלכויות ומניחים את הקדוש ברוך הוא, זה כבר מתקן את אדם הראשון. לכן כל ראש השנה מתקן את חטא אדם הראשון, לכן זה גם היה ראש השנה, חטא אדם הראשון. אז זה מתקן אותו. אבל אם הוא היה מקבל ומבין את הסוד של התשובה, אז קין הבין את הסוד של התשובה. התגלה לו, הוא הלך לדרוש את השם. אולי יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רצה שככה רצה הקדוש ברוך הוא בחוכמתו. אבל בסופו של דבר השבת, במזמור צדיק ב' בשוחר טוב, כתוב שהתמלא כל העולם חשיכה, והאדם הראשון ידע את סוד השבת. והשבת זה סוד התשובה. אז כן ידע משהו, אבל לא כביכול את המילים חטאתי, אביתי, פשעתי, כי הוא היה צריך כביכול להגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, להגיד את הלשונות האלו. לעשות תשובה באמת, להבין שהוא טעה. וכמו שהסברתי לכם על קין, שקין בסופו של דבר זה היה רצח שהוא היה כביכול בגרמה. כי הוא לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת, זה היה החטא הראשון בעולם. אז הוא עשה אותו כחברה.
למה זה גרמה? בסוף הוא...
לא, גרמה הכוונה זה שבן אדם לא, הוא לא יודע מאיפה יצא.
לא משנה, בסוף המכה האחרונה מסתה...
המכה האחרונה, אבל הראשונה הוא נתן בו, הוא היה חי. הוא לא ידע שנותנים בראש ואז מתים.
לא משנה, המכה...
אם הוא נתן בראש מכה ראשונה ומת, אז יכול להיות כתוב שהוא עשה אותו כחברה. זה שהוא נתן בו כמה וכמה מכות, הוא עשה אותו כמסננת.
אם בן אדם ירד בן אדם 100 כדורים, אז זה גרמה.
אבל הוא לא ידע. קין והבל, זה למעשה, אנחנו פוגשים אותם, שלמעשה הם התקוטטו. וקין קם על הבל והרג אותו. עכשיו, הוא לא הרג אותו עם כדור, ולא עם אקדח, ולא עם סכין. הוא הרג אותו עם אבן. יפה? עכשיו, הוא לא היה לפני זה רצח כלשהו, שקין ראה אותו והתוודה בעולם שעל ידי שנותנים מכה בראש או על ידי שחותכים את הראש, בן אדם מת. לא היה. והוא לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת. אז הוא היכה אותו ברגל מלא פעמים. היכה אותו ביד מלא פעמים. היכה אותו בבטן מלא פעמים. הוא רצה שהנשמה, רצה שהוא ימות. נכון, הוא לא ידע אבל מה הורג. זאת אומרת, הוא עשה אותו כמו מסננת.
לא משנה, אבל לא משנה, לעניין.
אדם לא זכה, זכה לגלות התשובה. אני חושב אולי בגלל השפלות שלו, שהוא הבין בסוף את המעשה שהוא הרג את אחיו, והוא היה נע ונד בארץ. ושאדם הולך ממקום למקום ומרגיש שהוא מגורש ומרגיש שאין לו לאן ללכת, אז הוא מתחיל להרים את הראש לשמיים, הוא מתחיל לקבל את התשובה.
הרב, ברבקה אוהבת את יעקב. הייתי מפרש שאומר שרבקה אהבה את יעקב יותר. לא שהיא לא אהבה את עשיו, היא אהבה את עשיו, אבל היא גם אהבה את יעקב יותר. רואים גם אצל ההורים, לפעמים יש ילד אחד שיותר מכונן, יותר דומה להורה, יותר יש לו תכונות מיוחדות, הוא יותר פיקח, יותר פלפל, ההורה נדבק אליו יותר. והילדים רואים, אבל אם בן אדם הוא לא עושה איפה ואיפה במה שהוא נותן לילדים, אבל בלב בעצם יש לו נטייה יותר לילד הזה, כי הוא יותר פיקנטי, יותר מיוחד. האם יש גם בדבר הזה?
רבי נחמן אומר בספר עמידות, שמי שיש לו תאוות אכילה, הוא אוהב בן אחד יותר משאר בניו. ככה הוא אומר. ככה הוא אומר.
זאת אומרת... רבקה אוהבת את יעקב, אני מביא פסוק.
לא נראה לי ש... כן, לא נראה לי שהיה לה תאוות אכילה. למרות שהיה שם מטעמים וצייד ועדשים ומן האדום האדום הזה, לא היה שם את ה... היה במשפחה הרבה תבשילים, אבל לא נראה לי שזה היה מצד תאוות אכילה. אבל אני אסביר לך. הכוונה היא מצד שאדם הולך בדרך מסוימת של צדיק, קדושה כלשהי, אז הוא מעריץ מי שהולך בדרך שלו. אז הוא רוצה שהוא יהיה כמותו. אז הוא מעריץ אותו ואוהב אותו בגלל שהוא הולך בדרך הזה, נכון? זה הטעם שיהווה אותו, כי יותר... היא ראתה כביכול איפה הילדים, היא הרגישה את הילדים בבטן, היא ראתה, היא זכרה בדיוק לאיפה זה רצה לצאת ולאיפה זה רצה לצאת. אז האהבה שלה הייתה אהבת השם בסופו של דבר. כן, כן, זה יותר אהבה.
אבל האם הדבר הזה הוא
נכון?
זה דבר שאפשר, הורה יכול לא לעשות איפה ואיפה במציאות.
לא כדאי לעשות איפה ואיפה.
אבל לא במציאות.
אני מבין. אתה יודע, אם אנחנו נלך היום, אם אנחנו נלך היום בכל העולם, בכל העולם ובכל ההיסטוריה ובכל הצדיקים, כל מי שציפו ממנו שהיה קטן שהוא יהיה גדול, לא היה גדול. וכל מי שלא ציפו ממנו שהוא יהיה גדול, הוא היה גדול. בכל ההיסטוריה, אם תלך גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, כמו עם דוד המלך באמת וישי שלא חשבו בו, ומהחל אחרוני הצדיקים של דורותינו, כל הקדושים והצדיקים, אף אחד לא ציפה מהגר"א שהוא יהיה הגר"א, ואף אחד לא ציפה מהמהר"ל מפראג שיהיה מהר"ל מפראג, ולא מרבי שמשון מוסטרופולה שרבי שמשון מוסטרופולה. פתאום צמח לך הארי, ופתאום צמח לך הבעל שם טוב, ופתאום צמחו הצדיקים והאור החיים הקדוש. לא ציפו, לא ידעו שעתידים לבוא הנשמות, ותמיד בסיפורים שלהם שהיו קטנים אף פעם לא ציפו ממקום מסוים ש ממי שהכי ציפו ממנו, בסוף לא יצא, וממי שלא ציפו ממנו, בסוף כן יצא. תהיה בטוח שבבית מדרש של הרשש הקדוש, שהיה רב גדליה חיון, שהיה אחד מגדולי החכמים והצדיקים והכל, שהיה בישיבה הרבה כאלה שהוא חשב שהם יהיו הרשש, והם יהיו הגדולים, והם לא היו בסוף. בסופו של דבר המשרת, המנקה, שהיה מנקה את הבית מדרש, שזה הרשש, הוא היה הרשש הקדוש, שהיום אנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, אותם דמויות שאף פעם לא ציפו מהם, בסוף הם לא שציפו. גם בכל בית יש את ההפתעה. יכול להיות אותו ילד שאתה נוטה אליו לאהוב אותו יותר, כי אתה חושב שהוא המוכשר ביותר, סופו של דבר, כמה שנים הילד ההוא יעקוף אותו, ויהיה לך הכי גדול. אז אתה לא יכול לדעת שום דבר אף פעם, אנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו יכולים רק להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיכוון אותנו, ושנראה אהבה גדולה בין כולם. צריך תמיד לשמור על אהבה ואחדות, לאהוב את כולם, את כל הילדים. ותמיד כמובן באמת אתה צודק, יש נשמה שהיא יכולה להיות כוללת יותר באחים ותהיה יותר בכל, אבל התפקיד של ההורים היא להראות אהבה לכולם, לקרב את כולם, וזה עבודה. זה ניסיון גם להורים, שצריך לעבוד על זה. אבל כמובן אין ספק בזה שיש משירי שמיים או תלמיד חכם ואחד שלא הולך בדרך הקודש. אנחנו לא באים עכשיו לדבר ולהשוות, כי זה...
הנה, יוסף קיבל יותר,
אבל... אין מה להשוות, כן? אנחנו מדברים שכל דבר צריך מצד דעת. אבא יכול להתנהג כך וכך, אבל בדעת הוא צריך לדעת את האמת מי המלך. אוקיי, זה...
יוסף קיבל יותר.
רב, יש גם צדיקים נסתרים.
כן.
הרב דיבר על צדיקים שלא חשבו ש... יש צדיקים נסתרים, או שצדיקים שצומחים,
נכון.
פתאום שומעים החזון איש, נכון. הוא היה מאוד נכבה על הכלים.
מאוד.
מצרים אמר לו, הוא אמר שיצא לרחוב, שיצא החוצה. וזה בעצם אנשים שאף אחד לא שמע עליהם, הם לא חשבו, לא ידעו מי הם בכלל. ראו איזה אברך אחד, לא שמע שום דבר, לא זלזלו בו כי...
אני אגיד לך משהו. הדברים הגדולים של הצדיקים, זה המעשים שלהם. אתה יודע, החזון איש, סיפרתי השבוע את רבי אליהו, סיפרתי לו את הסיפור הזה. סיפור מאוד מרגש. היה איזה עניין שסיפרתי לו את זה. החזון איש, הגדולים והצדיקים האלו, היה להם מעשים מאוד מאוד גדולים, שהמחשבות שלהם, כוח המחשבות שלהם, המעשים שלהם, אלו שהביא אותם למדרגות האלו. אתה יודע שהייתה מנקה של זקנותו, שהוא היה זקן כבר, הוא היה הולך בבני ברק, הולך איזה 40 דקות, שעה, כל יום עם המקל. הם מלווים אותו, והוא היה הולך מצד לצד, בבני ברק. ושהוא פעם אחת חזר, הוא השתהה כמה זמן על הדלת, ולא נכנס הבית, וחזר לעשות עוד פעם סיבוב. אז שאלו אותו, פעם אחת לא שאלו, פעם שנייה. היה כמה פעמים ששמו לב, ושאלו אותו למה הוא משתהה, ושוב חוזר לאחורה וממשיך. מה היה בבית? למה הוא לא נכנס לבית? אז הוא אמר שהייתה אישה מסכנה שלא היה לה ילדים, ולא היה לה בעל, והיא הייתה מנקה שם. שהביאו אותה מהישיבה שתנקה את הבית שלו. בזמן הזה שהוא היה הולך ועושה סיבוב קצת, היא הייתה מנקה. והיא הייתה שרה בבית. שרה. אמר, אם אני אכנס, אז היא תפסיק לשיר. וזה הדבר היחידי שעושה לה קצת קורת רוח. שהיא שרה לקדוש ברוך הוא, והיא ככה, יש לה איזה משהו שגורם לה להוציא את הכאב שלה. אז אם אני אכנס, אני אפסיק לה את זה. אז אני מעדיף לעשות עוד סיבוב. בינתיים כבר יעבור זמן, היא בטח תסיים ותלך, וככה יישמר לה קורת רוח. המעשים האלה שלמדו ממנו, זה הרבה יותר מהגאונות של החזון איש והגדולה שלו. לפעמים המעשים... איך?
גם הניסים שהוא היה
מחזיק? הוא היה ניסים גדולים, כן, אבל...
גם מהניסים זה יותר חשוב.
זה יותר חשוב, המעשים האלו, הקטנים האלו, ההסתכלות וההתבוננות הזאת, הרבה יותר חשובה, היא באה ללמד אותנו באמת את המדרגה שלהם, ובגלל זה אתה שמעת על החזון איש. תהיה בטוח ש... תראה, שהשם ברוך הוא מפרסם צדיקים וקדושים, זה יכול להיות אחד. או אחד, או זה או זה. או שאותו אחד, חז ושלום, כל הפרסום שלו זה שקר, וכל מה שהוא בא זה חז ושלום, לרחק נשמות ישראל מהקדוש ברוך הוא, והוא ממש תמה מתומה ואין בו שום שייכות לקדושה, או שהוא קודש לשם והקדוש ברוך הוא עשה את זה. זה או זה או זה.
אבל אני למשל, האנשים לא תמיד זוכים לשמוע ולראות במיידי. אני נבחר הרבה זמן ברוך השם בעולם, אבל לא זוכיתי תמיד להיות מקורב לצדיקים. הרבה זמן לפעמים לוקח עד שמכירים, שומעים ובאים בזמן מסוים. לפני כן לא זוכים.
זה ענייני זכות והקדוש ברוך הוא שמזכה לאדם, אבל יותר מזה, זה נשאיר לקדוש ברוך הוא שיחליט לנו ויוביל אותנו לדרך טובה. אנחנו בעזרת השם, נהיה בעזרת השם כולנו תמיד שמחים, שיהיה לכולם בעזרת השם ישועות. שמחתי להיות איתכם בשבת, היה שמחה מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא יושיע את כולם, תן לכולם ישועות, חיים טובים, בשורות טובות, ישועות, ניסים נפלאות, כל הברכות וכל ההשפעות הטובות, ושנזכה תמיד להחזיק את עצמנו חזק. כי אתם רואים שבדור הזה מאוד קשה, הכי קשה לאנשים, ועוברים הרבה ניסיונות וקשיים, ואתם, אני אומר לכם, אני רואה, ברוך השם, שאני נפגש עם הרבה יהודים, ואני רואה הרבה מקרים שאנשים עוברים, אני רואה את המכתבים, אני רואה, שומע על בעיות, באמת דברים שהם נראים כמו איזה חלום. זה מאוד כואב, זה מאוד מאוד כואב לי, מאוד, אני באמת... מתפעל על זה לקדוש ברוך הוא, וזה מאוד שובר אותי שאני צריך... זה דברים מאוד כואבים, אנשים לא יודעים את זה בכלל. מה האנשים שלנו עוברים? איך?
לא לספר.
מה לא לספר? לא, אני אומר ודאי, לספר, הכל בסדר. ברוך השם, אני גם מצליחים לפתור את הבעיות, ברוך השם. אבל אני מתכוון שכואב מאוד להבין איפה העם שלנו נמצא. וצריך להרגיש את הכאב של האחים שלנו. וצריך לחזק כמה שיותר אנשים שיחזיקו את עצמם חזק בכל הכוח, שלא יישברו. ולא משנה מה בן אדם עובר, ולא משנה כמה קשה לו, ונדמה לו שהניסיון שלו הוא הכי קשה. זה היום ששאלו אותי אחרי הנץ, אתם זוכרים? מי שאל את זה אחרי הנץ? איך יודעים שעולים מדרגה?
כן.
נכון? שאלו את זה אחרי הנץ, איך יודעים שאדם עולה מדרגה? איך אפשר לדעת שבן אדם עולה מדרגה? אז הדרך שאדם רואה שהוא עבר קשיים והסתר פנים וניסיונות מאוד גדולים, והיה נראה לו שקדוש ברוך הוא איתו, פתאום הוא ראה ישועה, ואחרי זה הוא ראה איזה אור טוב, הוא התקדם, ועוד פעם היה לו הסתר פנים, ועוד פעם הוא ראה ישועה, ועוד פעם הסתר פנים, ועוד פעם ישועה, ככה כמה פעמים, עד שהוא החזיק את עצמו חזק והוא נושא לגמרי, אז הוא על המדרגה. בשביל שאדם צריך לעלות במדרגה, יש לו ניסיון הרבה מאוד מאוד באמונה בו יתברך, בביטחון בו יתברך, שרואה שהוא כל כך הרבה קשיים עליו וסוגרים עליו, אז הוא לא יודע מה לעשות. אבל הכי חשוב שאדם ידע מה לעשות זה להרים את העיניים לשמיים ולהתפלל בכל הכוח להשם יתברך, שרק השם יתברך יושיע אותי. נכון שאדם נדמה לו שהוא לבד בעולם ואף אחד לא מבין אותו, הוא חייב להחזיק את עצמו בכל הכוח לבלי להישבר לעולם, חס ושלום, יהיה מה שיהיה. ואיזה מצב שהוא יהיה, החזיק את עצמו בכל הכוח, הם בתרדות הפרנצה, הם בזיווג, הם בשלום בית, הם בילדים, בכל דבר, לבלי להתייאש חס ושלום, ולאחוז בכל הכוח, בעיניים לשמיים, שזה הדבר הכי חשוב, תמיד להרים את העיניים לשמיים, להתפלל לשם, לאחל לשם דרך, ובאתי את הפסוקים, ראוני ועמלי וסלח לכל חטאתי, רוש על עזרתי אדוני תשועתי, עיניי תמיד אל אדוני כי יוצאים משות רגליי וישועתך קיוויתי אדוני. זה פסוקים האלו שמאוד מאוד טובים להרים את העיניים לשמיים ולומר אותם, להסתכל לשמיים ולהגיד אותם, שזה מעורר מאוד מאוד רחמים לפני השם יתברך. וזה גם קצת מעט הכמות ורב האיכות, יש ברוך השם הרבה אנשים שהשם ברוך הוא פשוט ענה להם. אתם יודעים, כשאדם רק מביט לשמיים, הקדוש ברוך הוא יכול לרחם עליו ולהושיע אותו, ו רק מהבטא, זה הטעם שאנחנו צריכים, שיהיה לנו חלונות בבית הכנסת, בבית יוסף, בסימן צדיקי, בבית חדש, אתם רואים את זה בהלכות תפילה, אנחנו מוצאים שאת הטעם של החלונות, למה יש חלונות בבית הכנסת? מה הטעם? יש לי י"ב חלונות, מה הסיבה של החלונות? שנוכל להסתכל דרך החלונות, להסתכל על השמיים, נראה את השמיים מהחלונות. כשבן אדם מסתכל על השמיים, פתאום הוא רואה את השמיים, הלב שלו נפתח, מתוארים רחמים לפני השם. כל ההשפעה וכל הרחמים של השם מתגלים דווקא מהאדם שמעורר את העיניים שלו לשמיים. כי אז הוא זוכה באמת לדע מי ברא את העולם.
אם על ידי צדיק נהיה לו את זה, גם עולה במדרגות.
אם לא קיבלנו את הרב מספיק
במשך
השבת.
ברוך השם. אנחנו עדיין בסעודה שלישית, רק אני מצטער שלא היה סעודה, כי התאחרנו בדברי תורה, אבל עשינו את הסעודה לפני. בסדר.
הרב על ידי צדיק.
לא, מי שעדיין, אנחנו נעשה בעזרת השם ביחד. אז הוא מפסיד מהתחון נתנו, אתה יכול להגיד, אתה רוצה מוציא את התחון נתנו. אמרתי, אם אתה עושה סעודה רביעית לפני צאת הכוכבים, מסעודה שלישית, אם אתה עושה מסעודה שלישית ואתה אוכל כזית אחרי צאת הכוכבים, אז זה עולה לך גם לסעודה שלישית וגם לסעודה רביעית. זה עולה לך גם לסעודה שלישית וגם רביעית. תאכל כזית, אתה עושה לפני בין השמשות, או בבין השמשות, ועכשיו תאכל כזית צאת הכוכבים, זה עולה לך כסעודה רביעית. הבנת? ואתה אוכל כזית בצאת הכוכבים, עולה לך כסעודה רביעית.
אני מדבר שם מצד, אני יכול להגיד גם רצף וגם יעלה
ויבוא. איך אבל רצף?
אני בתוך סעודה שלישית, אני התחלתי לאכול לפני
שעה. אבל אם אתה נכנס כבר לצאת הכוכבים, ואתה אוכל עוד כזית לחם, אתה כבר בסעודה רביעית. אבל אתה לא תגיד את החוננתנו, אתה יכול להגיד, אתה לא תגיד את החוננתנו.
גם יעלה ויבוא וגם רצף?
לא, הוא אומר רצף וחליצנו, יעלה ויבוא הוא לא אומר. הוא לא התפלל ערבית, הוא לא קיבל ראש חודש. כשאתה עונה ברכו, אתה עונה ברכו זה זימון. בבית יוסף בסימן סמכת בדין פורס על שמה. שאומרים שמה ישראל, החזן אומר, שאומרים ברכו, החזן מזמין אותנו להתפלל ערבית ולענות ברוך השם וברוך לעולם ועד ולהתפלל תפילת ערבית. עכשיו בעזרת השם, ואז אסור לך לדבר שום דיבור מה שאמרת ברוך השם וברוך לעולם ועד. עכשיו תתפלל ערבית, תגיד יעלה ויבוא בתפילה, אז אתה בברכת המזון לא תוכל להגיד רצה וחליצנו. הפוך. כי כבר אתה תהיה בערבית, ביעלה ויבוא. אז אתה עדיין בשבת. אז אתה לא יכול, עוד לא קיבלת ראש חודש. אתה יכול להישאר ככה כל הלילה. אתה עדיין, אנחנו עכשיו בסעודה של, אנחנו עדיין בשבת. כל מי ש, אני לא יודע אם אתם, אנחנו עדיין בשבת. אנחנו,
יש צדיקים שבמוצאי שבת של ראש חודש היו אוכלים או שותים יין במוצאי שבת, לכבוד סעודת ראש חודש, והיו אומרים גם יעלה ויבוא.
לגמרי
צבע החליקה, לגמרי צבע. על צדיקים אני לא שואל שאלות, אבל אני,
כל החסידים של הצדיקים עושים
כמו הצדיקים. אני אסביר. ברגע שאדם אוכל, אדם שאוכל לחם בסעודה שלישית, בבין השמשות, ואחרי זה אוכל עוד כזית בצאת הכוכבים, אז הוא יכול לכוון בזה שזה יהיה לו גם סעודה שלישית וגם סעודה רביעית. ואז הוא יוצא דרך חובת סעודה רביעית. אחרי זה הוא עושה ברכת המזון, מתפלל ערבית, יצא ידי חובת סעודה רביעית. הוא לא צריך לצאת, לעשות סעודה רביעית שוב. למה? כי הוא כיוון שבשיצא צאת הכוכבים, הוא אכל עוד כזית לחם בשביל סעודה רביעית, זה עלה לו כסעודה רביעית. אני אומר שזה לא לכתחילה, אבל אפשר לעשות את זה. בן אדם שרוצה לאכול סעודה שלישית, אכל לפני צאת הכוכבים, יאכל לאחר צאת הכוכבים עוד כזית לחם.
זה הרב דיבר מקודם, לגבי בן אדם שעושה
תשובה, צריך לאומרו
בניגוד. בניגוד.
למה ברוב בתכנסיות לא אומרים בזרוע תודה בניגוד?
למה? אצלנו אומרים, יש את הרב אדרי שעשה לו ניגון גם ושרים.
ברוך השם, אבל למה ברוב
בתכנסיות? זה ניגון, ברוך השם, אצלנו אומר מזמור לתודה גם בשבת עם הניגון שלו.
הרב, אני קודם דיבר לגבי בן אדם שהוא עובד בניסיון.
אני אומר בעזרת השם, כן, כדאי להגיד אותו בניגון.
הרב דיבר מקודם לגבי אדם שעבר.
עד רבה, בשביל בן אדם ישמח כל רגע שהוא נשמט מזה, הוא מקרם בכל רגע ונשמרת מכל דבר רע. יהיה שמח. אומר הרבי אלימלך, גם אדמו הזקן כותב. רגע, כל פעם שיש לאדם התגברות, אז הוא מקרם ונשמרת מכל דבר רע, זה מצווה מהתורה.
הרב דיבר מקודם לגבי בן אדם שהוא עשה ניסיון, הוא עמד בניסיון ואז הוא עולה במדרגה.
כן.
מה קורה בן אדם שהוא עובר ניסיונות, הרבה ניסיונות, ועל ידי הצדיק הוא נחלץ מהצרה? האם גם אז זה נחשב שהוא עמד בניסיון והוא גם עולה במדרגה?
כן, כן.
או שזה המדרגה של הצדיק? הצדיק נתן לו מתנה.
מדרגה שלו. מדרגה שלו. צדיק שיוציא אותך מצרה, זה צדיק שגם מזכה לך את הזכות, אל תדאג.